כן. שבת אנחנו נקרא בפרשת חוקת. וידוע שיש בהלכה כמה מהפוסקים לגבי יום שישי של פרשת חוקת. זה שונה משאר הימים. אנחנו יודעים בדרך כלל שכל תאריך ותאריך בשנה נקבע לפי ימי החודש. וכאן, בהלכה, נקבע תענית בעיקר בארצות אשכנז. כל שנה בשבוע שקוראים פרשת חוקת ביום שישי. ולמה? מפני שכך היה בהיסטוריה שלנו פעמיים. פעם לפני 800 שנים במעלה, בגרמניה הארורה, שרפו קרונות של ספרי תורה, ש"ס ועוד כתבי הקודש, והרגו אלפים מבני ישראל ביום הזה. ושוב נשנה הדבר פעם נוספת, לפני כ-500 שנה. שאלו בשאלת חלום, ואמרו להם בחלום, זאת חוקת התורה. התורה דא גזירה דאורייתא, כך קונקלוס מתרגם. התורה טבעה את עלבונה. מה פירוש? פרשת חוקת, רבותיי, שהיא פרשה למעשה סתומה וחתומה. הנושא המרכזי שלה זה פרשת פרה אדומה. מה עם פרה אדומה? ולמה פרה אדומה מטהרת? וזה שלמה המלך ידוע, חכם מכל האדם, חקר אותה לאורכה ורוחבה. ואמר עליה, אמרתי, אחכמה, והיא רחוקה ממני. ובמדרש כתוב שהוא חשב שכיוון ששמו רמוז בפסוק, ולקחו לדמה מעפר שריפה תחתת ראשי תיבות שלמה. לדמה למד, מעפר מן, שריפה שין, החתת אותיות שלמה. יצאה בת קול ואמרה לו, ביקש שלמה לדעת אמרי חפץ, יצאה בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת. ענתה לו הבת קול, תקרא את זה ישר, אתה קורא, עושה לי אותיות ומצרף אותיות כמו קוביות ומזיז אותם איך שאתה רוצה, לא. תלך ישר, לטמא, מעפה, שרפה, תחתת, למד, מן, שין, ה' למשה. זה אותם אותיות. למשה גיליתי, לך לא, לא גיליתי. רק משה רבנו ידע את הסוד של פרה אדומה. אבל האמת שכולם שאלו, מה זה חוקה? מה, כל התורה זה לא חוקה? תפילין זה גם חוקה. כתוב אצלנו, שמרת את החוקה הזאת למועדם ימים ימימה. פסח זה חוקה הזאת, חוקת הפסח. כל התורה כולה זה חוקה. ואם הוא בא להגיד על התורה, תגיד, זאת חוקת התורה, זאת חוקת הפרה. לומר זאת חוקת התורה. לומר לך, כמו שפרה אדומה, אין הסבר שכלי להבין למה אני לוקח פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול ולוקח אותה כולה ושורף אותה, שוחט אותה ואחר כך שורף אותה ושם בה עץ ארז ואזוב ושניטולעת ואחר כך לוקח מים חיים מרקלי, מים שיוצאים ממעיין בכלי חדש ואת האפר הזה זורקים על אדם שנטמע ומטהרים אותו. מה הרעיון? מה זה? צריך להבין, לא מבינים, זה גזרה. גם התורה כולה זה גזרה. אנחנו לא יכולים להרהר אחר מצוות התורה. יש טעמים, יש ביאורים, יש הסברים. אבל הסבר אמיתי, נכון, ברור, זה רק שם, בעולם האמת. מה עושים הצדיקים כעת בגן עדן? יושבים ועוסקים בתורה. כמה הם יכולים ללמוד תורה? אין סוף לתורה שהם לומדים. יש צדיקים כבר 5,000 שנים שם יושבים. משעמם להם, אין דקה משעממת שם. כל רגע יש חידוש אחר, כל רגע יש אור אחר, כל רגע יש ניגון חדש, כל רגע יש מין מזון רוחני שלא היה לפני דקה. וזה מרתק אותם, את כל הצדיקים, כך יהיה גם לעתיד לבוא. למה אנחנו מחכים כל הזמן, אמרנו, חיינו עולם שכולו טוב ונוחה לחיי העולמים. זה מה שיהיה לעתיד. צדיקים יושבים בעטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. ושים, חלקנו עמהם. זה מה שיהיה לעתיד. אנחנו מחכים לזה כל יום. אבל התורה נקראת גזרה. מה זה גזרה? צריך לדעת, רבותיי, דבר אחד ברור, ויציב, שהעולם לא עומד רק על התורה. נכון שצריך לעבוד, ונכון שצריך לבנות, ונכון שצריך להקים צבא, ונכון שצריך להקים מוסדות מדינה, ונכון שאנחנו צריכים את כל הכלים כדי לחיות בהם. כך כותב רבנו בחיה עליו השלום בחובות הלבבות בשער הביטחון, שאם אדם חולה הוא הולך לרופא, וזה לא נקרא שהוא לא בוטח בשם. שאם אדם צריך עבודה, אז הוא מחפש עבודה והוא עובד. ואם איזה עיר נמצאת בסכנה, אז הם מחפשים כל מיני אמצעי הגנה. וזה לא נקרא שאני לא בוטח בשם. כי השם רוצה שאתה כן תיצור, כן תבנה, כן תעשה. אבל בשורה התחתונה עלינו לדעת שמי שעושה זה הקדוש ברוך הוא. לאל גומר עליי. אתה תשתדל למצוא עבודה, תשתדל לעבוד, אבל את הברכה בעבודה, את ההצלחה במעשה ידיך, זה הוא ייתן. אותו הדבר הולך לרופא. כותב רבנו בחי בשער הביטחון, אתה רואה, עשה, מלך יהודה. דוד המלך, היו לו הרבה צאצאים, מעלה מ-20 מלכים שמלכו מתחתיו. בן אחר בן. אחד מהם היה עשה, מלך יהודה. הגמרא אומרת עליו שיש צדיק. הוא עשה הישר בעיני השם. אבל היה לו עוון אחד. כתוב בפסוק, הוא בחלותו דרש את הרופאים. אז מה, לא, אדם חולה לא הולך לרופא? בטח שהולך לרופא, איזה עוון הוא עשה? הוא בחלותו דרש את הרופאים. הגמרא שואלת את השאלה הזאת. מה לא בסדר פה? סיבה הגמרא שהוא כשהלה הוא הלך ישר לרופא. הוא היה לו קודם להתפלל לשם יתברך, להגיד לו אבא שבשמיים תרפא אותי ובבקשה ממך אני הולך לרופא ותיתן עצה טובה לרופא שירפא אותי על ידי תרופה שאתה תשלח. אבל הוא לא עשה כן, הוא הלך רק לרופא. זו הייתה הטעות שלו, מחילה מכבודו. אותו דבר, יש מדרש מדהים, יש מדרש שמצאתי אותו פעם באיזה אחד המפרשים, לנו יש הרבה מדרשים שהם חסרים. כותב המדרש כך, שמשה רבנו היה במדבר 40 שנה עם הקדוש ברוך הוא, כל הזמן טרח עם עם ישראל. הוא פרש מאשתו, לא היה לו בית, לא היה לו אישה, היה לו אישה, אבל היא ישבה עגונה, כמו עגונה, כי אישה חושית ככה. ויהושע היה משבתו, לא, מש מתוך האוהל, והוא כל הזמן מדבר עם הקדוש ברוך הוא ועונה, הנה בנות צלופחד באות אליו, אומר להם, עמדו וישמעה, מה יצווה השם לכם? ראשי אומר, אשרי ילוד אישה, שכך מובטח לו. יש לו טלפון ישיר, שיחה ישירה עם הקדוש ברוך הוא. ומשה רבנו יום אחד, קם בבוקר וכאבו לו שיניו, כך אומר המדרש, שיניים שלו היו כואבות. הוא שתק. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו אותו יום, מלמד אותו תורה, מגלה לו עוד פירושים ועוד הלכות ועוד פרטים. ואומר לו, משה, למה היום אתה שונה מכל הימים? משה, מה קרה לך? הוא עונה, אתה יודע, אני צריך להגיד לך. אתה יודע הכל, יודע תעלומות. אמר לו, בכל זאת, היה לך לבקש ממני. אמר לו, אני אבקש ממך. כואב השיניים, אתה יודע שכואב השיניים, ואתה יודע למה הכאבת לי את השיניים, אז מה אני אגיד לך, בשביל מה אני אדבר? אמר לו, לא, משה, אבל היה לך להתפלל, כי אני רוצה שיתפללו אליי. אמר טוב, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, תרפא אותי. אמר לו, אין בעיה, לך פה במדבר, הנה יש כאן עשב כזה וכזה, תלך כמה מטרים, תיקח את העשב הזה, שים אותו במים חמים, 5 דקות, תשתה את המים שלו, ותשים את העשב על השיניים, ותרפאו לך השיניים. אמר, בסדר. כך עשה. והשיניים שלו, והתרפאו. אבל זה לא נגמר פה. שנה הבאה, עוד הפעם, הגיע פחות או יותר אותו תאריך, ועוד פעם כואבו לו השיניים. אמר משה, בשביל מה אני אטריד את הקדוש ברוך הוא, אני אעמוד וגיד לו, אני כואב לי השיניים על זה. הלך, לקח את העשב הזה. שם אותו במים, ושתה ממנו, ושם 7 פעמים, כלום לא עזר. ומסכן צמד. למחרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, מה יש לך? אתה יודע. אבל לא, אתה ספר, הוא אומר, אני כואב לי השיניים, ואני בשביל מה אני אטריד אותך, אני שנה שעברה. אמרת לי לקחת עשב כזה, לקחתי את העשב וריפא אותי, עכשיו לא ריפא. אמר לו, מה חשבת משה שהעשב מרפא? אני המרפא. אני אומר לעשב שירפא או מרפא? כך אומר המדרש, אם כאן אדם ילמד מוסר, צריך להסתדל, אבל להתפלל, לפתוח בשם יתברך. וצריך לדעת שהעולם בלי תורה לא שווה. לא ברא השם את העולם, אלא בשביל התורה. תראו מה כותב רבנו חיים בן עטר, שבעוד שבוע הפטירה שלו. חיים בן עטר, עליו השלום, כותב, שחייבים ללמוד תורה, ואי אפשר שיבוא משיח בלי תורה. כי משיח לא יבוא לשלוט על אומה שהם נבערים מדעת, שאין להם תורה. משיח מחפש אנשים שיוכל לדבר איתם תורה, ואנחנו צריכים ללמוד תורה כדי להביא אותו. אז בלי תורה אין עולם, והעולם נברא בשביל התורה. ותאמר לי, אז יש כל כך הרבה גויים, מיליארדים של גויים? כן. שבחו ברא אותם כדי שיבנו את העולם ויפתחו אותו, כן. אבל הכל בשביל ישראל, והכל מחכים מתי ייבנה בית המקדש, ואז נחזור למקומנו, השיבנו השם אליך חדש עמנו כקדם, ואז כל הגויים נהרו אליו, כל הגויים, מה יהיה לעתיד לבוא, תראו בתהילים אפילו כתוב, מה מלך המשיח עתידים אומות העולם שישלחו דורונות למלך המשיח, מתנות. כמו שכתוב, כוש תריץ ידיו לאלוהים, מצרים עתידה לתת מתנות למלך המשיח, כל המדינות בעולם, מלכי תרשיש ואיים, מנחה ישיבו, מלכי שבא וסבא, אשכר יקריבו. ויהיה לעתיד לבוא, כולם ישתחוו לו, ככה רמב"ם גם כותב, מלך המשיח כשימלוך, לא תהיה אומה בעולם שתלחם בו, לא יהיה מלך בעולם שלא ישלים איתו. מתראה דוגמה מה היה מזמן שלמה המלך, היה שלום בימיו. כל האומות, כל המלכים מכל המדינות באו לשמוע את שם השלמה ולראות את חוכמתו ואת תבונתו ותורתו. אז זה מלמד אותנו מה זה התורה הקדושה. ובלי תורה, חס ושלום, אין עולם. ולכן אם אדם עוזב את התורה, חס ושלום, אז ההשגחה מעליו מסתלקת. אז יש אדם שיש לו זכות אבות ועדיין מעריך אפו איתו שמתברך. יש אדם שיש לו זכויות או זכות ציבור. יש אדם שיש לו ילדים או משפחה או קרובים שבגללם הקדוש ברוך הוא מעריך אפו איתו. מאיפה ראינו? תראה, יש פסוק בנביא, גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, להגיד כי ישר אדוני צורים לעבלתו. והפרשים שואלים, הפסוק הזה כפול, גדול העצה ורב העליליה. זאת תלמידים, רק מילים נרדפות. עצה ועליליה זה הנוח. ואמר, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. זה מובן. אבל ההמשך עוד פעם כפול, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. שמענו עוד פעמיים. יש בכל מילה משמעות. ותשמעו מה אומר המפרשים, מה אומרים. מביא את זה רבי יעקב מדובנה בספרו כוכב מיעקב. כותב כך. לפעמים יש איזה אדם שהוא עשה חטא עוון. לפעמים אתה רואה איזה בריון, רשע גדול. והוא חי. והוא מצליח. ואתה רואה צדיק, סובל. ואתה לא מבין למה זה קורה. אומר, תדע, האיש הזה שהוא תורא אותו, יש לו אישה, יש לו ילדים שהם לא פסרו. ואם הקדוש ברוך הוא יהרוג אותו, אז הם יסבלו. או יש לו איזה מפעל, 80 פועלים, ואם המפעל קורס, אז כל ה-80 פועלים האלה נשבר מטה לחמם, יהיו מובטלים, לא יהיה להם אוכל, לא יהיה להם פרנסה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מחזיק אותו בגלל הזכות של האנשים שהוא מחזיק. או יש אדם שהציבור צריכים לו, יש לו איזה תפקיד ציבורי, והוא מועיל באיזה משהו לחברה, לציבור, לעיר, לשכונה. אז הוא עושה איזה דבר, ואם הקדוש ברוך הוא לוקח אותו מהעולם, ואין במקומו מישהו שימלא את מקומו, אז יקרה שיהיה נזק לאנשים האלה. מה עושה השם יתברך? עד שלא רואה או שיש במקומו מישהו אחר, או שכל אלה שיפגעו כתוצאה מהמכה שהוא יקבל מגיע להם, אז הוא לוקח אותו. ואיפה תראו, יש פסוק מאוד מעניין בפרשת ויקרא, סליחה, במדבר. וימות נדב ואביהו ובנים לא היו להם. כבר כמה פעמים התורה הזכירה שנדב ואביהו מתו, שזה פרשת שמיני, שהם הקריבו אש זרה ויצאה אש ואכלה אותה. יש את זה פרשת החרמות, בני אהרון בקורבתם אל אדוני וימותו. ויש את זה גם בפרשת במדבר, בא למנות את כל הצאצאים של כל השבטים, ואחר את שבט לוי בפני עצמו. כשהוא מתחיל לדבר על שבט לוי, אז הוא מתחיל להזכיר מהבנים שם. הגיע לנדב ואביהו, והיה מות נדב ואביהו, בנים לא היו להם. שמה צריך להגיד לי את זה? אנחנו יודעים שבנים לא היו להם. ואחרים שלא היה להם בנים, התורה אומרת לא. מה זה? המדרש אומר כך. שאם היה להם בנים, הם לא היו מתים. נדב ואביהו מתו צעירים. אם היה להם ילדים קטנים, אז הזכות של הילדים הייתה מגנה שהם לא ימותו. לפעמים אתה רואה שכן מתים, שמשמו, יש לו ילדים והם מתים, בפני שגם הילדים היה להם איזה חוב, או חייבים בגלגול, או שבאו לסבול. אז אין דבר סתם, תדעו, אין דבר בחינם. חייב להיות שיש שם סיבה. אין סתם. אז מכאן למדנו שלפעמים בן אדם היה צריך לקבל עונש, אבל בגלל שיש לו ילדים קטנים, או שיש אנשים שתלויים בו, ואם הוא יקבל את העונש, הם יסבלו ולא מגיע להם הסבל, אני מדגיש, ולא מגיע הסבל, אז הוא לא מקבל את הגזרה. אבל כאשר כן מגיע להם הסבל, וזה יודע רק הוא, בורא העולם, שאנחנו שלא, אנחנו אין לנו שום שליטה פה בעולם. אין מי אומר לו מה תעשה, ואין מי אומר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. זה אומר הנביא, גדול ההצעה, נגיד ראובן, חטא, ומגיע לו עונש. אבל לא מספיק שראובן חטא, אנחנו צריכים להסתכל מי נמצא סביב ראובן, מי תלוי בראובן. פועלים, שכנים, אנשים, ילדים, משפחה, קרובים, שהם נהנים ממנו. זה נקרא ורב על עלייה. יש לו הרבה אנשים שתלויים בו, שאם הוא נפגע אז הם כולם נפגעים באופן ישיר. ולכן אומר אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. לפני שהקדוש ברוך הוא מביא איזה עונש, אז הוא מסתכל לכל אלה שמסביב, הם מפגעו ומגיע להם אפילו צער, ואם הצער הזה לא מגיע אז לא תבוא הגזרה. עשה מובן לתת לאיש כדרכיו, זה לראובן עצמו, וכפרי מעללה זה שאר האנשים שסובבים אותו, גם הם משלמים. אז אם כן נמצא שכל דרכי השם אמת ומשפט, אין בהם נפתל ועיקש. רק אנחנו לא מבינים את הדברים של הקדוש ברוך הוא. זאת חוקת התורה. התורה דא גזירא דאורייתא. התורה, אם לא לומדים תורה, אם אין תורה, אז אין הגנה, תדעו. לא שייך. היה פעם, סיפר לי ראש הישיבה, לפני למעלה מ-40 שנה, רבנו יהודה צדקה, אדם שלום. שהוא נסע לפריז, העיר הגדולה. ואז פריז הייתה באמת לא מה שיש היום. היום ברוך השם, אנחנו יודעים שיש הרבה יהודים טובים בקהילות יהודיות בהרבה מקומות. ואפילו בפריז עצמה, יש בדרום צרפת, יש בצפון צרפת, בכל מיני מקומות. יש ישיבות, יש תורה, יש... היום גם בפריז עצמה, יש הרבה בתי כנסת והרבה תורה, אבל אז לא היה. והיה שמה של פריז, ידוע לשמצה. עד כדי כך שהיו אומרים שכל האופנות, הפריצות וזה בא משם. והיו מליצים עליהם את הפסוק, אני שמרתי אורחות פריץ. פריץ, פריץ, זה היינו אך, זה הרי בן קו פרנס, עושים את זה סודי וסמך, זה הכל הולך לשון, הולך על לשון. אז היום אומרים, אני שמרתי אורחות פריץ. אבל הלך סם עם חבר שלו תלמיד חכם, היו לי איזה מטרה לפגוש איזה יהודי אחד. בינתיים, בבוקר אמרו, מה אנחנו נעשה? בואו נלך, נחפש בית הכנסת, שנשב ללמד, כי בית הכנסת שם התפללו, סגור. הלכו, 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 בעיר, פתאום רואה באיזה רחוב מרכזי של העיר, בניין בית הכנסת. מגיעים שם לשער, סגור. בניין מפואר, בית הכנסת יפה. אז הבינו, שמעו איזה קולות וראו איזה אורות, הבינו שיש שם אנשים, יש פעילות. אבל בדרך, אומר, עד שהגענו לשם, איזה פריצות, איזה גויים ראינו, איזה שיא שפלות של העולם השפר הזה, כמו שכתוב בספרים, זה שם. איך העיר הזו קיימת? איך העיר הזו עומדת? איך הם לא מכניסים את הבורא? הרי סדום ועמורה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא הפך אותה. והנה, הלכו, אז מסביב ראו חצר ועוד חצר וגינה, זה בית הכנסת מפוארת. שם עוד שטחים נרחבים מסביב. הלכו מפה, הלכו משם, לא התעצלו. ניסו את השער הזה, את השער הזה, והגיעו מדלת אחורית שהייתה פתוחה, נכנסו בית הכנסת. מה ראו שם? שלושה תלמידי חכמים יושבים ולומדים מסכת יומא. ומפלפלים, מפירושים, עם זה, משהו. והם נכנסו, הם אפילו בהתחלה לא התייחסו עליהם. כי היו שקועים כל כך בלימוד, והלימוד היה מרתק, כי זה אומר דבר, וזה אומר סברה, וזה אומר פירוש, וזה פתח רמב"ן, והוא אמר לו הרשב"א, והוא אמר לו הרמב"ן, וזה אמר לו ריטב"א, וכל אחד אמר איזה פירוש, והלך שם אש היה. אז הם יושבו ככה בפינה של בית הכנסת, מסתכלים, לא מאמינים. ריבונו של עולם, באנו מהשוק, מהרחוב, הנורא הזה, חוץ לארץ. האדמה טמאה, הגמרא אומרת שהעפר שלה טמא והאוויר שלה טמא. ארץ ישראל עפרה טהור ואווירה טהור. לא רואים פתאום, בתוך ספרים, בלב פריז, פתאום בית הכנסת, לומדים תורה. עכשיו אתם יודעים, הגמרא אומרת שבתי כנסת של חוץ לארץ, יש להם דין ארץ ישראל. שאם אדם, נגיד, נתקע, חייב, מוכרח היה להגיע לחוץ לארץ, שתדעו שאסור, מבחינה הלכתית, אני לא יודע על מה היום מקלים ומתירים לנסוע לחוץ לארץ, כך באופן חופשי. יש איסור מפורש לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. מותר רק לצורכי רפואה, או כשאין לו פרנסה, או שצריך לישא אישה. שאין לו בת כאן לישא, ושם יש לו איזה קרובת משפחה או מה, או איזה מכרים, שהוא יודע שהוא עומד להתחתן איתה. אז יהיה מותר אחד בשלושת אלה. הדבר הכי אסור, אלה שעושים בטיולים או כל מיני השתלמויות, מה זה הדברים האלה? זה אסור. אסור לצאת לחוץ לארץ. אין שום יותר לזה. אז בקיצור, הם יעשו שם. אלה גמרו את הקטע פתאום, הסתכלו עליהם, שלום עליכם, מאיפה אתם? אולי הם מירושלים. ברוכים הבאים. טוב, אומר להם הרב, עכשיו אני יודע. למה פריז עומדת? אתם מחזיקים את פריז, אתם מחזיקים את פריז. אומר, תדעו, אני כבר שעתיים מסתובב בפריז, ברכבת, איך קוראים לזה שם? מטרו? אני לא יודע איך קוראים לזה. מטרו. אז, וראה את כל מה שיש שם, חזת ופלצות. איך עיר כזו יכולה להתקיים? מכניסים את הבורא. אני עכשיו ראיתי שלושה יושבים בלב פרי, זה לומדים תורה, בשבילם העולם עומד. עכשיו מי שלומד תורה, זה עשרה ועשרה חלקו, מי שלא לומד תורה, חס ושלום. אז הוא מעליב את התורה, הוא מבייש את התורה. כתוב במשנה באבות, מה שזה ברייתא בפרק ו', אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, ונקרא בחיסרון לא יוכל להימנות. למה? כי הקדוש ברוך הוא בהר סיני נתן לנו את התורה הקדושה כדי שנלמד בה ונעסוק בה. ובלי תורה אין עולם, כי אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכמה יש בלימוד תורה, כמה הלכות ופרטים, שלא מספיק רק לגרוס, אלא צריך להבין את מה שכתוב, ושם שואלים את האדם ודנים אותו, למה לא למדת יותר, כמו שמובא בתנא דבאליהו. תנא דבאליהו, אליהו נביא, מספר שם שפעם אחת הלכתי וראיתי איזה איש אחד על שפת הים, ושאלתי אותו, אדוני, יש לך תורה? אמר, לא. מקרא אתה יודע? אמר, לא. משנה למדת? לא. גמרא? לא. הלכה? לא. אגדה? לא. אמר, אז מה אתה כן יודע? לא יודע ללמוד. למה אתה לא לומד? אמר, אין לי שכל ללמוד. ניסיתי כמה פעמים לשבת, לשמוע תורה, וזה לא נכנס לי לראש. אז עשה, לא, לא לומד. שאל אותו אליהו הנביא, בני, מה מלאכתך? איזה מקצוע יש לך? מה אתה לא רואה? אני דייג. דייג! מה? אז תסביר לי מה אתה עושה. הוא לא יודע, יש לי רשתות וחכות. ואיך אתה, ממה אתה עושה את הרשתות? אמר, רשתות? לא הוא. אני עושה את זה מפשטן טהור. אני נותן פשטן, אני לוקח פשטן, מגדל פשטן בשדה. ופשטן סוג הכי משובח. בוחר אותו, וכשהוא צומח, גם שם צריך למיין. יש גידולי פשטן שלא כל כך מוצלחים. אני לוקח את המוצלחים ביותר. שוזר מהם חוטים, וכופל אותם, כפול 8, כפול 16, כפול 48. שחבלים חזקים שלא נקראים בשום פנים ואופן, ואחר כך עורק מהם רשת, ואני הולך ועושה חכה, ואני יודע את כיווני הרוח, כבר מכיר את מזגי האוויר בעל פה, הוא לא צריך לא חזאי ולא בדגן ולא שמגן, הוא ילמד את החזאי מה זה. תגידי, איך הסקנים של פעם, אם מישהו זוכר, היו יודעים בדיוק מה השעה? היה אומר, נכון, עכשיו 20:10? זה בדיוק. איך הוא היה יודע? בלי שעון, אף זקן לא היה לו שעון. אני זוכר את זה בתור ילד. אומר, 9:15 עכשיו? בדיוק 9:15. איך הם היו יודעים? היו יודעים. היו מפעילים את המוח, היה עם GPS בראש. יודע לבד, איך מגיעים לפה, איך לשם, איך הכל. ככה היו. היו אנשים רגועים, חכמים, נבונים, בלי כל הכלים שיש היום. היום כל הכלים הטכנולוגיים, בסך הכל הם מייבשים להם את המוח. המוח לא עובד. והאדם לא זוכר כלום. תגיד לבן אדם, מה מספר הטלפון שלך? הוא אומר, רגע, אני לא יודע, אני חייג אליך, אתה תראה את זה בצג. כן, היום לידי, אחד ככה היה. אמר לו, הוא, תן לי מספר טלפון. הוא אומר, שנייה, אני לא, לא, אני חייג אליך. הוא אומר, זה על הצג. אז ככה זה היום, אין ראש, אין כלום, אין שום מחשבה, אין שום דבר, כלום, שום כלום. אז הוא שואל אותו, אז איך אתה עושה את הפשטן? הוא אומר, אני עושה, הורג לי רשתות. ומה אתה עושה? הוא אומר, אני יודע את כיווני הרוח, ואני בדיוק פורס את הרשת מתי שצריך, ושם שם פיתיון לדג, אני יודע מה הדגים אוהבים. איזה אוכל, איזה לחם, איזה בשר, לפעמים אוהבים איזה ראש דג, איזה דבר, ואני מחכה להם, ואני בא אוסף, חברים שלי עם הסירה, אנחנו מעמיסים, איזה דגים משובחים, אנחנו עושים איזה כסף. ועוד מה אתה עושה? אתה נספר לו את כל השיטות של העבודה. אומר לו אליהו הנביא, תגיד לי, שכל לדוג דגים יש לך. שכל להרוג רשתות יש. שכל לעשות מהפשטן המיוחד הזה שאתה אומר שאין רשת כזאת, אתה מספר אחת במדינה. יש לך, איזה הצלחה הצלחת. ושכל לגדל פשטן יש, לכל יש לך שכל. רק בשביל תורה אין לך שכל? אתה שעה שתק לא יהיה לו מה לענות. זה אמת לאמיתה. אין דבר כזה שאדם לא יכול ללמוד תורה. אני לא אומר כל חלקי התורה, כל אחד יש לו איזו נטייה לחלק מסוים בתורה. יש אדם שההלכה מדברת אליו, יש אדם שהאגדה יותר, יש אדם שהגמרא, יש אדם שרוצה לשמוע זוהר, יש אדם שרוצה לשמוע תנ"ך. כל אחד יש לו איזו נטייה, נטיית לב, שהוא נמשך באיזה סוג, אבל ללמוד, לא להיות בטל. זה אמר אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. והוא אומר, זאת חוקת התורה. כל מה שקורה, זה בגלל שאדם לא לומד תורה מספיק. לכן אמרה הגמרא, אם רואה אדם שאיסורים ממשמשים ובאים עליו, מפשפש במעשיו. חיפש, איפה אני עושה עבירות? איפה המעשים שלי לא טובים? פשפש ולא מצא, אין, הכל בסדר, אני קם פרפקט בבוקר מעשרה ראשונים עם תלית ותפילין, הכל אצלי בסדר, אם זה אני, זה גבוה. כן, אז אומר הוא פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. זאת אומרת סימן שהוא לא לומד תורה מספיק. הביטול תורה עושה את כל הבעיות, הביטול תורה עושה. לכן אומר מכאן, לימד אדם זה הכל. אז עכשיו שאלו, מה זה אם רואה אדם שיסורים ממשמשים ובאים עליו? מה זה באים? הרב חידה עליו השלום כותב, אומר דבר מבהיל, מבהיל, מבהיל. הוא אומר, תדע, יש גמרא מפורשת שאין בעל נפשות פוגע בנפשות תחילה. זאת אומרת, אין דבר כזה בעולם שהקדוש ברוך הוא פתאום מביא אסון, בום, על הבן אדם ולוקח אותו פתאום. או לוקח לו את המשפחה, או חס ושלום, חס ושלום. תמיד יש אזהרות ונורות אזהרה שנדלקות לפני כן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בתחילה הוא לוקח לו, איזה, נותן לו איזה מכה קטנה. נגיד, הראי של האוטו נשבר. אז האדם אומר, יאללה, מעלה, יש כפרת עוונות. כפרת עוונות, כן, אבל משהו קרה. אין סתם משהו, הכסף שלך לא נקי. למה נשבר הראי? או נגנב ממנו איזה חפץ. הוא צריך מיד לחשוב, איפה קניתי את זה? מתי קניתי? שילמתי עבור זה? רימיתי? אולי באותו חודש שאני קניתי את החפץ, המשכורת לא הייתה בסדר, כי רימיתי את בעל הבית, אולי עשיתי איזה קשקוש עם ביטוח לאומי, או איזה סיבונים פה וסיבונים, אתה יודע, הכל הולך ישראבלוף, הכל הולך ככה. כמו אחד אמר לי, הוא רוצה לתת את ה... הוא לומד בכולל, הוא ייקח את המלגה מהכולל, והוא ייתן מעשרות לכולל, וזה אמרתי, אני לא מבין אותך. אתה מכניס מהכיס הזה, מוציא מהכיס ההוא. אתה מתפרנס מהצדקה, ממה נפשך? אתה רוצה לתת צדקה, תן לי כספך. אין לך לתת צדקה, אתה פטור. תן רק שקל אחד לדוד בשלום על ישראל, לך לשלום. אבל אתה לוקח מפה ושם פה, הכל ישראבלוף. מרוב שלמדו את הבלופים ברחוב, מכניסים לנו את זה היום לתוך הדת, לתוך התורה. תחבולות, כל דבר אני עושה לתחבולות. זה לא הולך. אני צריך להיות ישר, ללמוד תורה ישירות, לא ללמוד תורה עם תחבולות, עם שקר. זה אומר, עכשיו הוא, האיש הזה שיסורים ממשמשים ובאים עליו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אז בתחילה, איזה נזק קטן, שכולו 20 שקל. אומר לו יענות חזור בתשובה, הוא לא חוזר בתשובה, בא לו נזק יותר גדול, הפעם 2,000 שקל. וואו, מיד צריך לבשבש במעשה. אחרי זה מצאים כסף, לא כסף, הוא נפצע. אחר כך גונבים לו חפצים, הפורצים לו לבית. אחר כך מתחיל להתקלקל לו כל מיני דברים חשובים. אחר כך חס ושלום, הגוף שלו נפגע. זה כל זה אזהרה, תחזור בתשובה, תקן מעשים, יש עליך חובות, יש עליו חס ושלום חוץ מכם, יש עליו כתרוג. צריך לעשות משהו נגד המקטרג, אז מי שפיקח, מיד עוצר את זה מבעוד מועד. תראה, הגמרא אומרת, היום חושבים שחולה זה סתם, זה דבר של מה בכך. אדם שעלה למיטה, זאת אומרת, הוא לא יכול לתפקד, הוא צריך לשכב במיטה, הוא צריך לחשוב שעלה לגרדום. גרדום, זה לא מה שהם קוראים גרדום. גרדום פירושו, דנים אותו אם ימות או יחיה. הוא צריך לדעת שבבית דין של מעלה, הוא חולה, פתחו את הספרים שלו, ומעיינים בזכויות ובחובות. ודנים האם להחיות אותו או להרוג אותו. זה משהו מפחיד, זה גמרא פורש, מסכת ברכות. ואחרי זה מה הגמרא אומרת? יש עליו את הפסוק, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני א', ויאמר מצאתי כופר, ויאמר פדעי אומרת את שחת, ויאמר מצאתי כופר. אומרת הגמרא, 1,000 מלאכים, אומרים ימות. אבל אם 999 אומרים ימות, אחד מתוך 1,000, מליץ אחד מיני א', אומר יחיה, יש לו זכות כזאת וכזאת, הוא חי. זאת אומרת, אין סתם, למה החולה אחר כך מברך הגומל? ומה זה גדר של חולה? כל ששכב במיטה, לא חייב לשכב 3 ימים. יש דעה שזה 3 ימים, אבל ירושלמי אומר, כל החולים חזקת סכנה. הוא קיבל איזה דלקת, לא עלינו, היה לו חום גבוה, שכב במיטה, לא תפקד, ואפילו יום אחד חייו היו בסכנה. והיום אנחנו יודעים איזה סכנות זה, יש מספיק חיידק אחד בה. לפעמים בן אדם נכנס לבית חולים בריא, מוציאים אותו שם שמשמור על כפיים מסעון כפיים לגוף, מת, נופח את נשמתו שם, בא איזה חיידק, תוקף אותו, נכנס לו לדם, נכנס לו לדם, מה? הלך! כירוח עברה פה ואיננו, ולא יקירנו עוד מקומו, שמצילם. חושב שזה דבר של מה בכך. אז אין דבר של מה בכך. אז זה אומר, לכן, תפספס. אז מה זה ייסורים ממשמשים ובאים עליו? זה לא בא בבת אחת. ותמיד שמשחזרים, רואים שהיה לפני כן איתותים, והיה לפני כן שלבים. ואדם שיש לו קצת עיניים לראות, אז הוא מיד מתעורר. מתעורר, עושה משהו. עכשיו, זה לא חוכמה רק לתת צדקה. הוא בזה יפדה, וחטאיך לצדקה פירוק. הוא דוחה את הגזרה, אבל הוא לא מטפל טיפול שורש בבעיה. הוא צריך לבדוק איזה בעיה יש לי. תראו, הגמרא לא אומרת, הרב נחמן שהיה לו, היה לו שדה, והיה מגדל כרם של ענבים וכרם של זיתים, והיה עושה יין. ויום אחד, היין שהוא עשה, 400 חביות יין שלו התקלקלו ונהיו חומץ. והיה לו צער גדול. עכשיו, לא צער על הנזק הכספי. למה פגעה בו מידת הדין? והוא בא בית המדרש, הוא מלמד תורה לתלמידים. 100 תלמידים יושבים לידו, גדול לידו. אומר להם כך וכך קרה לו. למה אתם יושבים בחוץ? תדעו שיש זכות להיכנס לבית הכנסת, תיכנסו. בואו בחורים, בואו. זה זכות. בית הכנסת יש קדושה. כן. אז הוא בקיצור, הם שומעים? מה היה איתו? 400 חביות יין. זה. לא זה בגלל שאני לא שלמתי אז את המעשה שאמרתי שחוץ לארץ בית הכנסת יש בגמרא רבי יוחנן יום אחד הוא היה פה, הוא היה, מה זה יום אחד? הוא היה פה, הוא חי 200 שנה רבי יוחנן האמורה, גיסו של ריש לקיש, האריך ימים היה מטבריה ראש ישיבה רבי יוחנן הוא עליו השלום פעם אחת באו ואמרו לו, איכה שווה בבבל. יש זקנים במדינת בבל. מעריכים ימים, יש בגיל 80, 90, 100. מה איך יכול להיות? כתוב בפסוק, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. כלומר, איפה ירבו ימיכם? בארץ ישראל. בחוץ לארץ, אין שם אריכות ימים. איך זה? אמרו לו, מקדמי יום אחשכם ובקן אישתה, הם מקדימים לבוא לתפילה לפני התפילה חצי שעה קודם. בערב לא מיד נגמר ערבית, עלינו לשפח עושה תפילת הדרך. אומר את זה בחוץ. לא מחכה עד הסוף, הרי השם אחד ושמו אחד עוד נשאר, אומר עוד איזה מזמור, ניגש לארון קודש מנשק, מתפלל, עושה איזה הקפה לתיבה, ואחר כך הולך הביתה, מקדמי ומחשכה ובקנישתה, אמר, היינו, דעני, עליו, זה מעריך את ימיהם. השאלו, מה, איפה השאלה? חוץ לארץ, אז מה התירוץ? אלא בית הכנסת בחוץ לארץ זה ארץ ישראל. זאת אומרת, נכון שחוץ לארץ היא טמאה, אבל בית הכנסת בתוך חוץ לארץ, מי שנמצא שם כאילו הוא נמצא בארץ ישראל. זה המעלה של ארץ ישראל. אז איפה היינו אנחנו באמצע הסיפור עם מה?
400
חביות. 400 חביות, 400 חביות התקלקלו לו. אז מה הוא עשה? הוא התחיל, אמר להם בשיעור, רבותיי, אני בצער, 400 חביות יין התקלקלו. אז הסתכלו התלמידים, אמרו, מה הרב רוצה? הוא אומר, היא כבר לידע בי, אם מישהו יודע שעשיתי איזה אבון, אני מבקש שיבוא ויגיד לי. כי זה לא בחינם. בא אחד התלמידים, אמר, סליחה הרב, רק בגלל שהרב אמר, אז אני מתערב. הרב, יש לו אריס, אריס, אז אם נותנים את השדה, השדה שלו, נותן לאריס לעבוד שם, בפדחה. נותן לו חצי. יש לי, שיש רביע, אבל זה כלל נותנים 50%. אז מה שהאדמה מוציאה, הכל הולך חצי לאריס, חצי לבעל הבית. זה אדמה בחכירה נקרא. אמר לו, כבודו לא נותן לאריס, שמעתי מהאריס שהוא מתלונן עליך, שאת העצים הדקים של הזמורות של הגפן, שגוזלים אותם לקראת החורף, אז זה עצים דקים שעושים מזה מדורה, שהם עושים מדורה בקעת של עצים, אי אפשר להדליק בקעת של עצים. מדליקים את חלת הקטנים, והקטן מדליק את הגדול. אז זה כבודו לא נותן להריס. אמר לא נותן להריס, הוא גונב אותי ההריס הזה, אתם לא יודעים מה הוא עושה לי. גונב אותי מהענבים, גונב אותי מהיין, גונב אותי מהכל. אז ענו לו החכמים, אמרו לו, כן, היינו למה, ואתה גנבה, גנבה עזיב. זאת אומרת, איך אומרים היום, הגונב מהגנב, זה לא כתוב בשום מקום, אבל בעיתון זה כתוב. הגונב מהגנב פתוב, הגונב מהגנב. אמרו לו, מה, בגלל שהוא גונב, אז אתה גונב אותו? אסור לך. אמר, אתם צודקים, אז אני מקבל עליי תשובה. אמרו לכם, גדול אותו. אני מקבל עליי תשובה. אני אביא לו חצי מהעצים האלה, חבילות עצים, הדקים האלה, אני אתן לו. טוב. חזר הביתה, טוב שאתה אומרת לו, אתה יודע, הלכתי היום בערב, התעניינתי עם החביות יין, ראה, סייין. מה אמרת חומץ? מה חומץ? מה לא היה חומץ? פתחת יין, רואה, נהיה חזר, נהיה יין. אז אומר, אתה רואה? זה העוון שאדם עושה, זה אזהרה. אבל כשהוא שב בתשובה, מיד הכל מתעכל. אז מה מפורס על רבי חנה בן דוסה? בחנה בן דוסה אדם היה עני, והיה לו קו חרובי מערב שבת לערב שבת. אבל כנראה שהייתה איזו תקופה קצת יפה בחיים שלו. תלמוד ירושלמי במסכת פאה מביא עליו סיפור, שיום אחד בליל שבת, אמר לאשתו להביא אוכל. מה היה להם? לאכול קישוי. זה מה שהיה. קישוי ממולא, כנראה באורז, באיזה דברים, באיזה ירקות, באיזה קטניות. אורז ממולא. קישוי ממולא. הביאה את הקישויים, שמה אותם לשולחן, שולחן נפל. אמר, יש פה עוון. למה לפני הכישורים זה לא נפל, עכשיו הכישורים זה נפל. עכשיו שחזר איתה, עשה איתה ככה, שמעת? הכישורים לא מאוסרים. ברגע שבסוף לא יסרו אותם, שכחו. הוא כנראה חשב שהיא תחסר, היא חשבה שהוא יסר, או ששכחו, או שמישהו שכח, לא יודע מה, לא יסר. נפל השולחן. קיבל עליו רבי חנה בן דוסה, שבמוצאי שבת הוא מוציא מעשר, חזר השולחן. ככה היו הצדיקים. איך הוא יוצא? לא היה להם שום אבון. היום באבונותינו הרבים, מי יודע איזה אבון, וקורה איזה משהו, הוא לא אף פעם לא יכול לדעת, יש לו כל כך הרבה עבירות. אבל אי אפשר להגיד, עד שאני אתקן את הכל. תחיל משהו קטן. תחיל עוד משהו, ואחרי זה הכל יימשך, הכל יסתדר. אז וכאן רואים דת זרה דאורייתא. התורה תובעת את עלבונה, אבל העיקר זה ללמוד תורה. זה העיקר. כמה אני שמח פה, שמעתי שפה ברוך השם יש פעילות תורנית בלב האזור הזה. איזה יופי זה. איזה דבר גדול. בכל מקום תדעו שיש שם תורה, יש שם אור. כל מקום שיש תורה יש הגנה על כל אלה שיושבים שם. על כל תושבי האזור, על כל תושבי העיר, על כל תושבי השכונה, תושבי הרחוב. כל מקום שיש תורה, עוד תורה ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה זו תורה. אין כמו התורה שהיא משמחת את הלב, אין כמו התורה רפאות היא לשוריך ושיקוי לעצמותיך. היא מגנה, היא מסלקת מקטרגים ומסתינים. תראו מה כותב בגאון חידה בספרו מדבר קדמות. הוא אומר, תראה תורה, כמה יוצא תורה? 611. אבל הזוהר שואל, ריבונו של עולם, תורה 611, כמה מצוות יש לנו? תרי"ג, חסר עוד שתיים. אז למה זה ככה? שיהיה עוד שתיים במילה תורה, שיהיה בדיוק גימטריה, תרי"ג. אומר, לא, זה כן בדיוק. איך? אי אפשר ללמוד תורה בלי לפחד מהשם, יראת שמיים. אני לא לומד תורה סתם ככה, כמו מדעים. אני לומד תורה בשביל לקיים רצון הבורא, יראת השם. ויש מצוות עשה של יראה את השם. ואי אפשר ללמוד תורה בלי אהבת השם. אחר כך מיראה באים גם לאהבה. אז יש יראה ויש אהבה. אז נמצא בכל מצווה שאתה עושה, שתי מצוות יש. אני פה כעת להתפלל ערבית. אז למה אני מתפלל ערבית? כי אני מפחד מהקדוש ברוך הוא, ואני אוהב את השם. אז שתי מצוות אתה עושה עם תפילת ערבית. תוקרא קריאת שמע. לומד תורה. אני מקיים מצווה של יראת השם, ומקיים מצווה של אהבת השם. אז תורה זה 611, ועוד שתי מצוות זה שתיים, זה תרי"ג. אבל הרב חידה אומר, אבל אני אגיד לך מה זה תורה, למה זה 611? יש את השטן, השם ישמור ויציל ממנו ומכל הפמליה שלו. הוא גימטריה של שמו 131, סמך מן. אבל יש לו גם בזוג, רעיית הנשיא. יש לו בזוג, ששמה למדיות, למדיות תח, שזה 480. הוא אומר, אם תיקח 480 ו-131, תחבר אותם יחד, יוצא בדיוק 611. מי שלומד תורה לא יפחד לא מהשטן ולא מבת זוגו של השטן. אין דבר שיזיק לו. אין כמו התורה שהיא מכניעה הכל. הכל. יש מעשה עם התורה זהב עליו השלום. רבי דוד סקר, חי לפני 300 שנה. חתנו של הבית חדש, רבי יואב סירקיש, היה בקרקע, ביתו נשיא אותה לרבי דוד סגל. רבי דוד סגל, עליו השלום, היה מאוד חריף. רואים את זה בפירושו, על שולחן ערוך, גם אור החיים, גם יורה דעה. תורה זהב, ענק. אז הוא היה יושב לומד אצלו, ולומדים הרמב״ם על הסדר, ומפרש אותו, הבית חדש. תורה זהב, חברו. פתאום, למדו שם הלכות, אותיות בתורה, כל מילה, כמה אותיות יש בה, ואם כתובה, צריך לכתוב את זה בתוך הספר תורה, בתוך המסגרת של הקווים. ואם זה יוצא מהמסגרת, אז אם רוב המילה בחוץ, זה פסול, רוב המילה בפנים, ואות או שניים בחוץ, קשר. ושם היה הרמב״ם כותב שיש מילה אחת, היא 9 אותיות. הבית חדש, איפה יש מילה כזאת? פתאום עברה ביתו ואמרה לו, אבא, היא הייתה בקיאה בתנ"ך, הייתה נערה בגיל 15. אמרה לו, יש בדברי הימים בני משפחותיהם מלא ו' וי', שזה בדיוק אותו מספר. הלך פתח, ראה שהיא צודקת. הוא לא מיד ענה לה, רוצה לבדוק. אמר, ביתי יפה כלבנה ברק החמה. איזה גאוניות יש לך, מה שאני לא ידעתי, את יודעת. התורה זהב אומר, לא, הגיע עת לקדש את הלבנה. דענו, תן לי אותה. קדש, קדש את האישה, קדש את הלבנה. תקחת הלקה את לבנה, אז הגיע עת לקדש. אמר לו, בסדר, עושה אירוסין, עוד חודש נעשה חתונה, וכך היה. תורה זהב התחתן עם הבת של הגאון הבית חדש. והוא, עליו השלום, זכה, ואחר כך כתב את כל הפירושים שלו, ואיזה תורה, איזה תורה, איזה תורה, תורה זהב, זה גאון שבגאונים. אז על מה היינו מדברים כעת? הבאתי את התורה זהב. נו, אתה צריך להזכיר אותי. מה אתה יושב פה? על מה? שתרי"ג מצוות וצריך להכניע את השטן, נכון? לימוד תורה אין כמו לימוד תורה שהוא מכניע הכל. תורה זהב אומר באמת שאם אדם לומד תורה לא יפחד משום דבר בעולם, אין שום גזרה שיכולה לעמוד מולו, אין שום דבר שיכול חלילה וחס להרע לו, אלא הוא צריך להיות בטוח ורגוע ששום דבר לא יקרה. אז הוא מספר שהיה עם חמי בבית חדש, היה פעם אחד חולה בעיר, היה חולה, וטיפלו בו אצל רופאים, מתרפא שבוע, שבועיים, חוזרת המחלה. והגמרא אומרת, מה ההבדל בין רפואה בידי אדם לרפואה בידי שמיים? רפואה בידי אדם חוזר, אבל רפואה בידי שמיים, כל המחלה ששם שמצאן לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. וכן אומר, רפאני השם ורפא. אם השם שולח רפואה, זה רפואה שלמה. טוב, אז מה יעשו? אמרו, צריך ללכת לבית חדש שיברך את החולה. אבל בית חדש לומד, יושב לומד את המדרש, 12 שעות, לא מזיז את הראש מהספר, אי אפשר להפריע לו. פלל מנחה, מיד לומד, פנים ערבית מיד לומד, עד אמצע הלילה. אז יום אחד הביאו איזה חולה לבית הכנסת, אמרו, הרב הבית חדש יראה אותו ויברך אותו, ירחם עליו, רואה חולה מסכן. קחו את החולה, שמו ליד הרב, במיטה מסכן, הביאו אותו עם מיטה, ושמו אותו ליד הרב, והרב היה לומד. אחרי 5 דקות שהרב לומד, פתאום רואים שהחולה קם, פותח את העיניים, מתחיל להזיע, מבקש אוכל, מבקש, אומר, אני רעב, הוא לא אכל כמה ימים. תביאו לי שתייה. הביאו רופא, אומר, חביבי, החולה הזה נהיה בריא. התברר שמהקדושה של הגאון הבית חדש, היה קדוש, שכינה איתו. שמו את החולה לתוכו, תוך 4 אמות שלו, תוך 2 מטר ממנו, עברי. אז ראו מה זה. מאותו יום, כל מי שחולה היה בא יושב ליד הבית חדש ומבריא. ככה היה קדוש, היה קודש קודשים היה. זה הגאון הבית חדש, רבי יואל סילקיס. זה חתנו רבי דוד צגר, עליו השלום. קודש קודשים. אי רצון שזכותם תעמוד לנו ולכם, שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם היום גזרות טובות, נזכה לגאולה השלמה שתבוא בקרוב. ויש בחוץ את הספרים שהשם זיכה אותנו להוציא לאור במחיר הקרן, מי שרוצה מוזמן לקחת אותם, והקדוש ברוך הוא ימלא משעותיכם לטובה, מבנה, חיי ומזונה, כל ילד המיטב, לגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ותן מעלינו ועליכם כל גזרות קשות ורעות. זכו לחיים טובים.